שלום וברכה, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לחגיגות סיום ספר בראשית. אם הייתם איתנו לאורך כל הספר, לאורך כל החומש מבראשית ברא, וגם אם אתם מצטרפים ממש הרגע, זה קורה. ספר בראשית מסתיים. השבת בבתי הכנסת קוראים פרשה, ושמה פרשת ויחי, פרשה שמלמדת אותנו איך נפרדים, איך עושים איזה קלוז'ר לאירועים כל כך מסעירים שקרו בספר הזה, ספר שבו הכל התחיל, הכל קרה מבראשית. אז מה קורה בפרשה ואיך זה כמובן קשור לחיים שלנו? גיבור הפרשה הוא יעקב. לפרשה קוראים ויחי, ויחי יעקב, אבל בעצם הוא נפטר בה, וגם יוסף נפטר בה, וכל הדור הזה יורד מעל בימת ההיסטוריה. בשבוע הבא מתחילים את ספר שמות. חומש שמות הוא ספר אחר לחלוטין. זה כבר לא משפחה, אלא עם, אומה שלמה. כבר לא איזה קיבוץ של שבטים. מתחילה פה ההיסטוריה של כל עם ישראל להיכתב. זה יקרה בשבוע הבא. איך סוגרים? מה צריך לסיים לפני שספר בראשית מסתיים, לפני שהמסך ככה יורד על הבמה? אנחנו נלך עם יעקב אבינו, גיבור הפרשה, פרשת ויחי, שלב אחרי שלב, לראות איך הוא נפרד, עם מי הוא נפרד, מה הוא אומר בדרך. והשלב הראשון, במפתיע אולי, הוא הפרידה מהנכדים, עוד לפני הילדים שלו. פרידה מהנכדים, זה קורה בצורה קצת מפתיעה. יוסף שומע שיעקב חולה, ורץ עם הילדים שלו להיפרד. תראו את הפסוק. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. יש פה קודם כל כלל יפה לחיים, לא לפספס הזדמנויות. יוסף שומע, אומרים לו, אבא שלך חולה, נוטה למות מן העולם הזה, כנראה זה ימים אחרונים, שעות אחרונות, אופ, יוסף תופס את אפרים ומנשה, אולי צריך להוציא אותם מהגן באמצע, אולי לבטל איזה חוג, אולי לעשות משהו, לא לפספס הזדמנויות, כשיש הזדמנויות כאלה, לראות אדם גדול, לפגוש אדם גדול, במקרה הזה את סבא שלהם, לא להחמיץ רגעים חשובים כאלה, מעמד כזה היסטורי, בגלל כל מיני שיקולים קטנים ותירוצים וסידורים שיש תמיד. אז יוסף שומע ומגיע. ואז בעצם המעמד מתרחש. יעקב על מיטתו, כבר חולה, בסוף ימיו, הנכדים שלו, אפרים ומנשה, עומדים מולו, ויעקב אומר להם שני פסוקים, הוא מדבר טיפה יותר בעריכות, אבל לפחות שני פסוקים משם, נהיו פסוקים של נצח, פסוקים מכוננים, כמה פעמים ציטטו אותם, שרו אותם, כמה פעמים הורים אמרו אותם לילדיהם או לנכדיהם, טוב שאין על זה זכויות יוצרים, כי זה באמת מהפסוקים המצוטטים והמפורסמים ביותר. אז מה יעקב אומר להם כשהוא בעצם נפרד מנכדיו? רק נזכיר, ילדים שגדלו במצרים, הם אמנם נכדים של יעקב, אבל הם נולדו וגדלו במצרים, לא בישראל, לא באוהל המוגן של יעקב, לא עם השבטים המשפחתיים האלה, אלא בתרבות מצרית זרה ומנוכרת. מה אומר להם יעקב? הנה המשפט הראשון. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. ורשי אומר, הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם, ויאמר איש לבנו, ישמחה אלוקים, כאפרים וכמנשה. עד היום, בליל שבת, בערב יום כיפור, לפני שבת וחג, הורים שמים את ידיהם על ראש בניהם ואומרים, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אצל בנות, ישמח אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה. אבל הברכה הזו עד היום, אמרנו, היא סוג של סלוגן, אם אפשר להתבטא כך. מאז שהמילים יוצאות בפרשת השבוע מהפה של יעקב במצרים לפני אלפי שנים, הן ממשיכות לצאת מפיהם של הורים ברחבי העולם, אלפי שנים, בכל הגלויות, איפה שלא היינו, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. למה דווקא כמוהם? למה שאלוקים, שהברכה הזאת לא תהיה ישמחה אלוקים כיוסף, כיהודה, אחד השבטים? למה נכדים ולא ילדים? כנראה יעקב יודע את הסוד. עם ישראל יצטרך להסתדר מול תרבויות זרות. הוא יצא להרבה גלויות וצרות, ועד היום לא תמיד הוא ירגיש בבית, לא תמיד המציאות תהיה מסונכרנת עם הערכים שלו. הוא מבקש לכל נכד עתידי וכל נין של נין של נין שלו, של יעקב אבינו, לתת את הכוח הזה של אפרים ומנשה, שיסתדרו בתרבות המצרית והיו גאים בזהותם ולא התבלבלו ולא נעלמו ולא התפתו למרות הנסיבות. כך שבעצם את העוצמה הזו של הנכדים שבפעם הראשונה חיים בתרבות זרה, יעקב מנסה לצרוב בתת מודע של כל מי שעוד יבוא אחריהם. שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אולי יש פה גם עוד נקודה קטנה. הם לא רבים אחד עם השני, שמתם לב, אפרים ומנשה. למרות שהוא מברך אותם הפוך מהסדר שבו הם נולדו, הוא מה שנקרא מסכל את ידיו, והבכור והצעיר מתברכים הפוך, עדיין אין סכסוך דמים חלילה, אין מריבה. זה נדיר. אנחנו רק ראינו מלחמות אחים לצערנו, מתחילת ספר בראשית, קין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו. לקראת סיום הפרק, לקראת סיום הספר, שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, שתהיה אחווה, שתהיה הייתי אומרת, אהבה ושיתוף פעולה, בלי, אנחנו לא זקוקים לעוד מלחמות אחים בהיסטוריה שלנו. ואז, הוא עוד לא נפרד, יש לנו עוד פסוק שגם מפורסם ומצוטט מאז. אומר יעקב, שוב, רגעים אחרונים בחייו, מול אותם נכדים, אומר להם יעקב את המשפט הבא. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. בכל מקום שתלכו, ויקרב בהם שמי, אברהם ויצחק, שיראו עליכם שאתם נינים ונכדים של אברהם ושל יצחק, הוא יעקב וחוליה מקשרת. אבא שלו זה יצחק, סבא שלו זה אברהם. הבן שלו זה יוסף, ופה זה עכשיו אפרים ומנשה. מה בין אברהם לבין אפרים ומנשה? זה כבר חמישה דורות, וכבר נתק, חלילה. הוא לא רוצה שיהיה נתק, הוא רוצה שיקרא בהם השם, שתמיד איפה שלא תסתובבו, ידעו ויכירו בכם ויראו עליכם, ותתנהגו כמו הבנים של אברהם ויצחק. את כל זה הוא צורב בנכדים שלו, והמעמד הזה הוא מעמד מיוחד, חזל מתייחסים אליו, הרבה מפרשנים שלנו, כי שלושה דורות זה דבר ייחודי לאנושות. אתה לא רואה סבא גמל מברך את הנכד שלו, אתה לא רואה סבא פרה. יש יחסים של הורים וילדים, אנחנו רואים ציפור עם גוזלים, פרה עם עגל, את זה יש, יחסים של אבא עם הילדים. אבל אין יחסים של שלושה דורות, ככל שאני יודעת, של משפחה של שושלת. ושרשרת דורות כזאת היא משהו ייחודי. בחז"ל יש כמה ציטוטים יפים שבהם הם מתארים. מה קורה שם שיש המשכיות של סבא, אבא, אמא, נכד? הנה ציטוט אחד לדוגמה. כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני. יש פה איזה מיני מעמד הר סיני, כשסבא ונכד יושבים ביחד. או בציטוט אחר, גם מרגש ויפה. כל השומע פרשה מבן בנו, כאילו שומעה מהר סיני. היכולת להטמיע שושלת, שרשרת משפחתית, זה מיני הר סיני, זה מיני מעמד מתן תורה. אם אתה מצליח לייצר מסורת כזו שעוברת מדור לדור. עד כאן פרידה מהנכדים. מזל שזה לא נגמר כאן, כי שוב היה המתח. רגע, למה הוא מברך את הנכדים ולא את הילדים? אז עכשיו מגיע המעמד של בריקת הילדים. בדרך כלל, אגב, כשמדברים על הפרשה או מציירים אותה בגני הילדים, זה המעמד המרכזי. כלומר, מתייחסים למה שהיה עד עכשיו, אבל עכשיו זה היה, הייתי קוראת לזה המנה העיקרית. יעקב בעצם, בסוף ימיו, צריך לברך את כל ילדיו המגוונים, אחרי כל מה שקרה, וקרה לא מעט, אנחנו יודעים, היינו פה לאורך חומש בראשית. אז שימו לב לתיאור. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. הוא מקבץ את כולם. חז"ל אומרים לנו שהוא רצה לגלות להם יותר סודות ממה שהוא גילה לבסוף. הוא רצה לגלות להם ממש את כל ההיסטוריה כולה. הוא בסוף עוצר את עצמו מתאפק, אבל כן מגלה לכל אחד מהם מה שליחותו, מה תפקידו. אפשר לדבר על זה שעות. אנחנו ברשותכם נקמץ כאן במילים, זה באמת עמוק מאוד. הוא בעצם לוקח כל שבט, לוקח את ראובן, הבכור, ואומר לו, אתה פחז כמיים, אתה זריז, זריז מדי, פזיז, פזיז מדי. נותן לו כאן גם איזושהי תוכחה, איזושהי אמירה עם, עם מסר, עם מוסר. הוא לוקח את, למשל, יששכר וזבולון, שאחד מהם הולך לעסוק במסחר, והשני הולך לעסוק בתורה, ובעצם שולח כל אחד מהם למשימה שלו. הוא מדבר על נפתלי, נפתלי הולך להיות איילה שלוחה, הרבה מאוד זריזות הולכת להיות בחיים שלו. הוא מדבר על שמעון ולוי, שהיו מעורבים לצערנו בפרשיות אלימות ואגומות, והוא נותן ממש איזושהי, הייתי אומרת, פסוקים לא נעימים, ממש תוכחה שהוא משמיע בפניהם. וכך שבט אחד יהיה יותר שופט, והשני יותר מנהיג, והשלישי יותר מלחמות וכן הלאה. כלומר, בעצם הם מקבלים שם איזושהי מפת דרכים, מגוונת ויפה, כל ילד, מה שנקרא שורש נשמתו. לאן הברכה הולכת לקחת אותו? כמובן שהכל זה עם מבט שצופה פני העתיד, כשנגיע לארץ ישראל. המטרה היא לא רק במצרים, אלא יש לעם הזה עוד תפקיד. הוא תקוע במצרים, אבל הוא יודע שזה זמני. עכשיו, נשאלת השאלה, למה קוראים לזה ברכה? הרי חלק מהם, סליחה, אבל הוא נותן להם בראש, הם חוטפים שם ממש... זה בטח לא ברכה, לא בראייה השטחית שלנו, כזה מעמד מביך, שאבא שלך רגע לפני שהוא נפטר אומר לך, שאתה היית אלים או שאתה פזיז. אז בהסתכלות עמוקה יותר, יש פה ברכה. בואו נראה מה כותב המחנך, הרב שלמה וולבה, על המעמד ההיסטורי הזה, יעקב במיטתו, שעות אחרונות, כל בניו סביבו, שימו לב. אם מגלים לאדם מאיזו מידה הוא צריך להיזהר, זוהי ברכה. זה יכול להעמיד אותו על הרגליים לכל ימי חייו. אם יודעים את החסרונות, אפשר להינצל מהם. צריך להבין, אדם יכול לחיות כל חייו, בלי לדעת מה מעלותיו ומה חסרונותיו. יעקב ברך את בניו בברכה עצומה. הוא גילה להם את מידותיהם. יעקב גילה לכל שבט את מידתו היסודית, את שורש הנשמה שלו. הרי הסוגיה העמוקה ביותר באדם היא מידותיו. אומר פה המחנך, המעמיק, הרב שלמה וולבה, לבוא לתלמיד ולהגיד לו, זאת הנקודה שלך, לשיפור או לשימור, זה היתרון שלך או זה החיסרון שלך, על זה אתה צריך לעבוד, זאת הברכה הכי יפה שיש. וכך זה מסתיים, תראו. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם, כברכתו ברך אותם. איש כברכתו זה דבר מאוד עמוק. זה אומר שיש לך 12 ילדים או שני ילדים, הם לא אחידים. הברכה לכל אחד, או התוכחה לכל אחד, היא שונה. כל ילד והמסלול שלו והשליחות המיוחדת שלו בעולם. ואני חושבת שיש פה איזה מודל, איזה אב טיפוס, לאבא שיורד לשורש הנשמה של כל ילד, מברך אותם איש כברכתו, כל אחד את האור המיוחד שהוא צריך להעיר בעולם, אבל שימו לב, זה לא סתם קשקושי אחדות ריקים מתוכן, זה אחדות סביב המיטה של יעקב, הם נפרדים מיעקב אבינו, שכולם ממשיכים את דרכו, זה לא סתם בואו נהיה ביחד אחדות ריקה, זאת אחדות מלאה מאוד, אבל מגוונת, אבל יפה מאוד שיוצאת כולה מהמורשת, מהאוהל של יעקב אבינו. אז הוא ברך את הנכדים, הוא ברך את הילדים. עכשיו במובן מסוים, הוא מברך את עצמו. ואיך יעקב מברך את עצמו? מה הוא אומר? מה הברכה הכי גדולה לאדם לפני שהוא נפטר מן העולם? יעקב מבקש דבר אחד, להיקבר בארץ ישראל. זאת המעלה, הוא כבר מבין שהוא נפטר במצרים. פה עושים מהנפטרים חצי אלוקים, פירמידות וחניתות וכל מיני, אנחנו יודעים, שיטות של עבודה זרה, של תרבות עתיקה, מפותחת מאוד במצרים, ודאי שזה לא מה שיעקב רוצה. הוא לא רוצה פירמידה מפוארת, הוא רוצה חלקה קטנה שם בארץ ישראל. זוכרים איפה? בואו נראה את הפסוקים בהם הוא ממש מתחנן לעשות זאת. בהתחלה אצל יוסף, כשיוסף מגיע עם הנכדים, זוכרים בהתחלה, אז הוא אומר לו, ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נמצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. כלומר, הבקשה הראשונה של יעקב, אם יוסף בלבד, החסד הכי גדול שאתה יכול לעשות איתי, בבקשה, אני מתחנן, משביע, אני לא מוכן באופן קבוע להיקבר פה, אחרי שאני הולך להיפטר מן העולם, קחו אותי לארץ ישראל, אני לא מעוניין להיות פה. אבל הוא חוזר על זה שוב במעמד יותר רחב, שכל האחים שומעים, וכשכל האחים שומעים, שימו לב, שוב מופיעה התחינה הזו, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, לא רוצה פירמידה גדולה, רוצה את אותה מערה קטנה, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם, כן? הסבא שלו, קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה. איזה פסוק יפה. הוא מתרפק על כל ההיסטוריה המשפחתית, המשפחה הזאת רק התחילה. אל תהרסו את השושלת גם בזה, אל תקברו אותי פה. מחכה לי שם חלקת קבר בארץ ישראל, לשם אני רוצה להגיע. אני חושבת שהקשר בין הפרשה הזו לבין המציאות הוא ברור. זה אמנם לא קרה השבוע בפרשה, אלא לפני כשבועיים שלושה. אבל נשיא מדינת ישראל, אלפי שנים אחר כך, נשיא שנושא את השם יצחק, לא יעקב, אבל מגיע למערת המכפלה, להדלקת נר ראשון של חנוכה, ונושא שם נאום שמדבר בדיוק על זה, על הקשר ההיסטורי בין אלפי השנים למערה הזו הפשוטה, שאמורה גם, כמו ששמענו גם בנאום של הרצוג, אמורה לבשר שלום ופיוס, לכל עמי האזור. הנה דוגמית, תזכורת קטנה.
אחיי ואחיותיי, גם היום, עם כל המורכבות, ואני לא מתעלם לרגע מהמורכבות, הזיקה ההיסטורית של העם היהודי לחברון, למערת המכפלה, למורשת האימהות והאבות, איננה מוטלת בספק, וההכרה בזיקה זו צריכה להיות מעל לכל מחלוקת.
וממערת המכפלה בימינו, נחזור רגע אל יעקב שם, זוכרים על המיטה, מבקש מבניו, קחו אותי לשם, וזה באמת בקשה האחרונה שלו, כי תראו מה קורה אז. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה, ויאסף אל עמיו. ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו, וישק לו. לא מתואר שאחרים בוכים ומנשקים. יוסף, ראינו את זה בשבוע שעבר, בוכה ובוכה הרבה, והתורה לא מסתירה את זה. ושוב, יוסף בעצם מחבק ומנשק ובוכה על אביו, אבא שהוא לא ראה 22 שנה בפרידה הגדולה, במריבה הגדולה. וזה קורה. כבר בפרשה שלנו מסופר שכל האחים, עם פמליה גדולה ומכובדת, יוצאים לקיים את הצוואה הזאת של יעקב, תסתכלו. ויסעו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר, מאת עפרון החיתי על פני ממרא. כולם ביחד. אולי יש בזה גם משהו סמלי. ראינו את האחים האלה יודעים לריב, לזרוק אחד את השני לבור, למכור למצרים, להתנקר, לסנוע, לקנה. בסוף, כשאבא יעקב נפטר, כולם נוסעים אותו יחד אל האחוזה המשפחתית, שבה גם הסבא אברהם, וגם הסבא רבא אברהם, והסבא יצחק. עכשיו גם אבא יעקב, והם קוברים אותו שם, וחוזרים מצרים. ספר בראשית יכול היה להסתיים כאן, הוא נפרד מנכדיו, נפרד מילדיו, וגם מבקש על עצמו להיקבר במערת המכפלה. לכאורה סיימנו, אבל יש לפנינו מבחן חשוב. והמבחן הוא מה קורה כשאבא נפטר והילדים נשארים לבד. שלושת האבות וארבע אמהות לא איתנו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. עכשיו הילדים לבד בבית, כמו ילדים שהולכים והורים שהולכים לחופשה ומשאירים את הילדים. להבדיל, בואו נראה עכשיו איך אתם מתנהגים. ואנחנו עומדים בעוד מבחן אחד אחרון, וחשוב מאוד מאוד קריטי. תראו מה קורה פה ברגע שיעקב נפטר. מתברר שהאחים לא היו בטוחים כל השנים שיוסף באמת מחל להם. הם חשבו שבגלל שיעקב בחיים, הוא לא נוקם בהם. ועכשיו כשאבא נפטר, יוסף יעשה להם משהו רע. בלשונם של האחים, תראו, הם אומרים את זה, דוגרי, הם מפחדים מיוסף. והם אומרים לו, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, יוסף יסתום אותנו, יסנא אותנו, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. כלומר, הם לא בוטחים בו. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא, שא נפש אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ואתה שא נא לפש עבדי אלוקי אביך, ויב כי יוסף בדברם אליו. שוב יוסף בוכה, לא נעים לו מהמעמד הזה, הם צריכים להמציא, כאילו אבא אמר שתמחה לנו. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני, ואתם חשבתם עליי רעה. אלוקים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה, להחיות עם רב. ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. קורה פה דבר מדהים. הוא זה שמנחם אותם, הוא זה שמרגיע אותם. נזכיר, הם מכרו אותו וזרקו אותו לבור והפקירו אותו. הם כאילו האשמים. אבל כשיעקב נפטר, הם בעצם אומרים לו, אבא אמר שלא תפגע בנו. יוסף בוכה, אולי מאכזבה, אולי... ומסביר להם, תקשיבו, אלוקים תכנן את זה, זה לא אתם. נכון, עשיתם טעות, אבל הייתה פה תוכנית אלוקית גדולה. ובתוכנית הזאת הוא שלח אותי לפה, כדי שאתם לא תמותו ברעב. הרי יש רעב בכל ישראל, אבל במצרים אני הצלחתי לאגור תבועה, ולהיות בכיר במנגנון המלוכה המצרי, ממש ליד פרעו. ולכן אני יכול להציל את כולנו. אז עזבו, אלוקים חשבה לטובה. יש פה גם משהו ש... יש תוכנית אלוקית, יש במאי אלוקי, לכל הצרות שנראות לכם פה בעיניים שטחיות, אני רואה בעומק שזה, שהייתה פה גם סיבה, עזבו, הוא מנחם אותם, הוא מדבר אל ליבם. זה דבר בלתי נתפס, אבל זה מה שקורה. וכך באמת הספר מסתיים. אנחנו נעבור לפסוקים האחרונים, פטירתו של יוסף, הנה. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע, לאברהם, ליצחק וליעקב. רגע. יוסף נותן פה איזשהו קוד. לקוד הזה קוראים פקוד יפקוד, סליחה על החרוז, אבל אומר להם יוסף, זה לא רק אנחנו. מה אתם חושבים, שאבא יעקב נפטר, אני נפטר, זהו, מודעת אבל בעיתון? יש פה סיפור הרבה יותר גדול. אנחנו הניצנים של אומה שלמה, נעים מאוד, זה אנחנו עד היום, הולך לקרות פה משהו הרבה יותר גדול. אנחנו נצא ממצרים. אני מבקש שתיקחו אותי איתכם אז, לא כמו את יעקב, שהלכו לקבור אותו וחזרו לגלות במצרים. אותי תוציאו מפה, רק שגם אתם תצאו. וזה יקרה, זה ייקח 100-200 שנה, זה יקרה. יש הבטחה אלוקית לאברהם, יצחק ויעקב, זה לא המקום שלנו. אנחנו מתחילים פה עכשיו תקופה קשה, תקופה של עבדות, זה יתחיל בשבוע הבא בספר שמות. אני נותן פה הבטחה, צוואה, שבועה. ביום שבו יתחילו לזוז פה עניינים לעבר החירות, לעבר ארץ ישראל, אל תשכחו אותי, תיקחו אותי איתכם. בעצם נותן פה, שוב, בקשה אישית, אבל היא הכי לאומית והכי קטנה, אבל גם הכי גדולה שיש. ובפסוק האחרון נאמר כך, וכל המסע מסתיים, מבראשית ברא, מבריאת העולם. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים. ספר שמתחיל במילה בראשית, מסתיים במילה במצרים. אפשר כמעט לראות את השלוש נקודות, כן, המשך יבוא, to be continued. זה ממש לא הסוף. זה הסוף של החומש הראשון בתורה, שבו באמת עם ישראל עלה על בימת ההיסטוריה. וארץ ישראל, וכל המסורת המשפחתית המפוארת שאנחנו עוקבים אחריה כאן, אבל יש פה שלוש נקודות שאומרות, יוסף מחכה, עם ישראל כולו מחכה, העולם כולו מחכה, ליציאה מעבדות לחירות, לזה נגיע בהמשך. ראינו כרגע איך נפרדים, איך יעקב נפרד ומלמד גם אותנו. מה הוא אומר לנכדיו? לשמור על הזהות מול תרבות זרה. מה הוא אומר לילדיו? לשמור על האחדות למרות המגוון ולתקן כל אחד את אישיותו. זה הסוד הגדול, האישיות האישית שלנו. ראינו מה הוא מברך את עצמו, הקשר ההיסטורי לארץ ישראל. וראינו לסיום עוד מבחן אחד אחרון. האחים לא בוטחים מספיק ביוסף שלא ינקום, אבל הוא מוכיח להם כמה באמת פניו לפיוס ולשלום, ופניו גם לזה שהוא נפטר והוא רוצה יחד איתנו לצאת ממצרים. אבל זה כבר יקרה בחומש הבא. אנחנו נסיים כאן, כמו שמסיימים בבתי הכנסת, בכל פעם שגומרים לקרוא ספר חומש, מכריזים חזק חזק ונתחזק. לוקחים איזשהו חוזק, איזושהי עוצמה וחיזוק מתוך מה שקראנו. עד כאן, ספר בראשית, היה מרגש לעקוב אחריו מדי שבוע. בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נפגשים פה עם פתיחת ספר שמות, מוזמנים להיות איתנו, ועד אז, שבת שלום.